כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שני כ"ג בכסלו תשע"ה עם מסכת יבמות דף עין ב'. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזהו הרדיו המביא עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת מפעל הדף היומי כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. מחר בערב, ויש שעושים זאת מחר אחרי השקיעה בסייעתא דשמיא גדולה בשמחה ובטוב לבב, מדליקים את נר ראשון של חנוכה תשע"ה. כמה חביבים הם נרות חנוכה שהם זכר ודוגמה למנורה שהייתה במקדש. ולא מצינו דוגמה כזו לשום עבודה אחרת שהייתה במקדש. וכמה חביבה המנורה שהייתה במקדש, שהעלאת נרותיה שקולה ככל הקורבנות. ומהי גדולתם של הנרות הללו, נרות חנוכה ונר המקדש, שהם עדות לישראל של כל אורה ושמחה שיש להם בעולמם, אינם אלא ממה שמאיר להם הקדוש ברוך הוא. ואפילו קטן הוא האור הזה, והאור שאומות העולם נהנים ממנו הוא גדול מאוד, אין הם חפצים אלא באור הזה שהקדוש ברוך הוא מאיר להם, ולא באור אחר. כל עיני ישראל נשואות לבית המקדש, ורק משם האור יוצא להם, ומאיר את כל עולמם. וכשבנה שלמה את בית המקדש, נאמר בספר מלכים א' פרק ו', ויעש לבית חלוני שקופים אטומים. שקופים כלומר רחבים מבפנים ואטומים כלומר צרים מבחוץ. כדי שיהיה האור יוצא משם לחוץ ולא מן החוץ לשם. ללמדך שאין בית המקדש צריך לאור הבא מן החוץ, אלא כל העולם כולו ניזון מן האור היוצא מתוכו לחוץ. ואף המנורה שהכהן הגדול מעלה נרותיה בכל ערב, לא להעיר לבית המקדש הוא צריך, אלא שיהיה אורו יוצא ומאיר בכל בתי ישראל ובכל נפשותיהם, מאור המקדש וקדושיו. ואף הקדוש ברוך הוא חביבה עליו עדות זו שישראל מעידים על עצמם, שהם דביקים רק בו, ונהנים מאורו בלבד יותר מכל מעשה בראשית. הוא מניח את כל פמליותיו ושמשיו ובוחר רק בזו. כמו שנאמר במדרש שמביא הרבינו בחיי בפרשת בעלותך. משל למה הדבר דומה למלך שהיה לו אוהב ואמר לו המלך, הווי יודע שאצלך אני סועד, עתקן לי מקום. הלך והתקין לו מקום כפי כוחו. כיוון שבא המלך באו עמו שמשים מכאן ומכאן, ומנורות של זהב מכאן ומכאן. כיוון שראה אוהבו כל הכבוד הזה, נתבייש והתמין כל מה שהתקין לו. אמר לו המלך, לא אמרתי לך שאצלך אני סועד? למה לא התקנת לי כלום? אמר לו, אדוני המלך, ראיתי כל הכבוד הזה שבא עמך ונתביישתי והתמנתי כל מה שהתקנתי. אמר לו המלך, חייך שאני מניח את כל מה שהבאתי עמי ואיני משתמש אלא בשבילך, בשביל אהבתך. כך הקדוש ברוך הוא כולו רע והוא מצווה לישראל לעשות לפניו מנורה ולהדליקה תמיד. כיוון שעשה משה משכן ומנורה ובא השכינה, מה כתיב שם? ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן. מיד ויקרא אל משה, ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו. ומהו הדבר? בעלותך את הנרות. אמרו ישראל, הקדוש ברוך הוא ברח חמה ולבנה שמאירים את העולם כולו, והוא חפץ שנדליק לפניו נרות. חפץ זה שראו ישראל שהקדוש ברוך הוא חפץ במעשיהם, הוא שרוממם מכל עם ולשון, והוא שאיר להם תמיד, ולאורו הלכו. לא ביקשו היוונים אלא לעקור מישראל אמונה זו של רוממות וקדושה שלמעלה מדרך הטבע, ושיהיו ישראל עושים כל מעשיהם לפי הטבע, לכבד את החזק ולהבזות את החלש, להתבטל בפני הרבים ולבטל את המועטים. לכך אמר להם אנטיוכוס, ראש צוררי ישראל, מבין היוונים לחילותיו, מצווה אחת יש בידם, אם אתם מבטלים אותה, מיד כבר הם אבודים. ואיזה? זה הדלקת מנורה שכתוב בה לעלות נר תמיד. כל זמן שמדליקים אותן תמיד, הם עומדים. עמדו ותימו כל השמנים. ועכשיו, שלא קיבע את הנר הזה, הרי הנר הזה עלה ונתעלה יותר, והוא מאיר ודולק בכל בתי ישראל, בכל מושבותם 8 ימים בשנה, ובכל נפשות ישראל ונשמותיהם, הוא מאיר ודולק כל ימות השנה. שישראל אומרים לפני הקדוש ברוך הוא, טוב לי נר קטן משלך, מאלפי נרות של בריאותיך. והקדוש ברוך הוא משיב להם, מניח אני כל פעם על יותיי, ואיני משתמש אלא בשלך. אין דרך הטבע לישראל, אלא רצונו של המטביע לכל טבע. ואם הטבע פעמים ממעכב, יידחה הטבע ולא תידחה האהבה שבין ישראל לאביהם שבשמיים. יבוא הנס ויעיר שוב את הנר הקטן הזה, שהוא מחלה את כל המאורות הגדולים. עם ההתרגשות הזו לקראת חג האורים, תשע"ה, אנחנו נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. את התלמוד תורה שהוא כנגד כולם, התלמוד תורה שהוא מגנה ומצלה, אנו לומדים, לעילוי נשמת השלימי מורתי הרי נקפרת משכבה מרת יפה שנדל פייגי בטרב מר שרגה עליה שלום. שנשמתה תעצר ורע בצרור החיים ולאחיותה, בתחיית המתים עם כל מתי עמך ישראל ברחמים. אמן. במסגרת הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, אנו נשיב כעת על 3 השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול, בסיום השיעור על דף עין א'. השאלה הראשונה הייתה, מה הספק בקטן הרל לעניין שמן תרומה? והתשובה, האם אסור לסוך אותו תוך 8 ימים ללידתו כדין הרל שאסור בתרומה, או שהרעילות שלו בזמנה אינה עורלה? שאלה שנייה, קונם שאני נהנה להרעילים או למולים, במי הותר ובמי נאסר? בהרעילים אסור אפילו בגויים שנימולו, במולים אסור בישראל ואפילו בהרעילים. השאלה האחרונה, מה דינה אומר קונם שאיני ישן, ומדוע? התשובה שהוא לא נאסר בשינה, כי זה דבר שאין בו ממש, וצריך לומר קונם עיניי בשינה. אלה התשובות לשלוש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, וכעת הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני, חג בכסלב, חב ג' בכסלב תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף עין ב' ממסכת יבמות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף עין א' עמוד ב', 19 שורות מתחילת העמוד במילים, אמר רבי יוחנן, משום רבי בנאה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה ונצליח. ישראל שנטמע באמת ורוצה להיטהר מטומאתו, לחזור ולאכול בקודשים, הרי הוא מקבל הזעה של מי חטאת מאפר פרה אדומה ביום השלישי וביום השביעי לטהרתו, ואחר כך צריך לטבול, ובכך הוא נטהר מטומאתו וראוי לאכול בקודשים. דנה הגמרא, האם טמא שהוא הרל ראוי להיטהר בהזעה, לגבי כך שמיד כאשר ימול עצמו יהיה ראוי לאכול בקודשים? או שמה נאמר, כל זמן שהוא הרל אינו ראוי לעזות עליו, ורק כאשר ימול את עצמו, או אז, יהיה ראוי לעזעה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי בנה, הרל שנטמע באמת מקבל הזעה בכדי להיטהר מטומתו, ומיד לאחר שימול עצמו יהיה ראוי לאכול בקודשים, ואין לו צריך להמתין להזעת יום שלישי ויום שביעי לאחר המילה. שכמו כן מצינו באבותינו בימי יהושע בן נון בפסח גלגל כשעברו את הירדן, שקיבלו הזעה לטהרת טומתם שנטמעו מאבותיהם שמתו במדבר. שכן כל יוצאי מצרים מתו במדבר ואלו הם בניהם, שנאמר בספר יהושע פרק ה' פסוק ז', ואת בניהם הקים תחתם אותם מל יהושע כהרעילים היו, כי לא מלו אותם בדרך. אז הם קיבלו הזעה כדי שיוכלו להיטהר ולאכול בפסח, אף כשהם עדיין היו הרעילים. ובהמשך הגמרא תבאר מדוע לא מלו עצמם במדבר. ובני ישראל לא מלו את עצמם במדבר, כמו שנאמר, ספר יהושע פרק ה' פסוק ה', וכל העם הילודים במדבר בדרך בצאתם ממצרים לא מלו, אלא מל אותם יהושע אחרי שעברו את הירדן. מוכיחה הגמרא שאכן הם קיבלו את ההזעה בזמן שהיו הרעילים, שנאמר, והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון, דהיינו ביוד בניסן. ומוכרחים לומר שבעשרה בניסן, לא מעילי משום חולשת האורחה, לא מלו עצמה משום חולשת הדרך שבאותו היום עברו את הירדן. ואם כן, את ההזעה אימת אביד להו, מתי עשו אותה להם? להוואים לו כשאין הרעילין. שאם לא ייזו עליהם אלא עד י' בניסן לאחר שמלו עצמם, נמצא שאת ההזעה השנייה קיבלו ביום תתוו בניסן, שהרי בין ההזעה הראשונה שביום השלישי ועד ההזעה השנייה שביום השביעי, ממתינים 4 ימים. וכיצד עשו את קורבן הפסח ביום 14 בניסן, אלא ודאי קיבלו לכל הפחות את ההזעה הראשונה בעודם הרעילים. הרי לנו שתמי מת מקבל הזעה גם בזמן שהוא הרעיל, ומיד כשימול יהיה ראוי לאכול קודשים. שואלת הגמרא על הראיה הזו, ודילמה שמה באותה שנה שהם עלו מן הירדן לא עבוד פסח כלל, לא עשו קורבן פסח כלל מחמת תומתם, ומשום שלא יכלו לעזות את ההזעה השנייה אלא ביום 15 בניסן, ולעולם הרעיל אינו מקבל הזעה. מתרצת הגמרא, לא סל כדאי תך, לא יעלה על הדעת לומר שלא עשו באותה שנה פסח. דכתיב, נאמר בפסוק, ויחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפסח ב-14 יום לחודש בערב בערבות יריחו. פוסיפה הגמרא להקשות על הראיה מפסח גלגל, מתקיף למרזוטרה, מניין שעולי הירדן קיבלו הזעה בזמן שהם היו הרעילים, ודילמה אולי כלל לא קיבלו הזעה והם נשארו בתומתם, ופסח הבא בתומה היה, שהרי רוב ישראל היו תמאים שלא היה להם פנאי להיטהר לעזות, וכשרוב ישראל תמאים מותר להם לעשות את הפסח בתומה. מתרצת הגמרא, אמר לי רבשי למרזוטרה, תניה בהדיה נאמר במפורש בברייתא, מלו וטבלו ועשו פסחיהן בטהרה. כעת הגמרא עוברת לדון על הפריעה. מצוות המילה נחלקת לשני חלקים, עיקר המילה וסוף המילה שהיא הפריעה. בתחילת המילה חותכים את האורלה בסכין, ובפריעה תופסים בציפורניים את הקרום הרך שמתחת לאורלה שהוא דבוק להתרה, ומחזירו לכאן ולכאן, ופורעים, דהיינו מגלים את ההתרה כולה. אומרת הגמרא, אמר רבא בר יצחק, אמר רבא, אומר רבא בר יצחק בשמו של רב, לא ניתנה מצוות פריעת מילה לאברהם אבינו, שנאמר, בעת ההיא אמר השם אל יהושע, עשה לך חרבות צורים, ושוב מול את בני ישראל שינית. הרי שרק בעת ההיא ציווה הקדוש ברוך הוא את ישראל על פריעת המילה, ועד אותו הזמן לא נצטוו אלא על עיקר המילה. שואלת הגמרא, מניין שבציווי זה ציווה הקדוש ברוך הוא את יהושע על הפריעה? ודילמה, הציווי הזה, אולי הציווי הזה נאמר על אנך דלא מעול, על אותם שנולדו במדבר שלא נימולו כלל עד אותה שעה. דכתיב, כי מולים היו כל העם היוצאים וכל העם הילודים במדבר בדרך בצאתם ממצרים לא מעלו. שהקדוש ברוך הוא ציווה את יהושע למול אותם ולא מדבר איתו בכלל על הפריעה. מתרצת הגמרא, לא ייתכן לומר שהציווי שנאמר ליהושע אמור על עיקר המילה לאותם שלא נימולו כלל. כי אם כן, מהי שוב מול את בני ישראל שמשמעותו שישוב וימול אותם פעם נוספת לאחר שכבר נימולו? אלא לאו מוכרחים לומר שהציווי בא ללמד על הפריעה שלאחר המילה, שהיא חלקה השני של המילה, ששוב הופרע את המילה אחרי החיתוך. מקשה הגמרא, וכיוון שאתה דורש את המילה שוב, מהי שינית? מה תדרוש מהמילה שינית שנאמר בסוף אותו פסוק, ושוב מול את בני ישראל שינית? תרץ את הגמרא להקושי, להקיש, להשוות את סוף המילה, את 10 החתיכות שנשתיירו מהאורלה, הנקראים ציצים המעכבים את המילה, להשוות את זה לתחילת המילה, להסרת אור האורלה. מה תחילת מילה? מה הסרת האורלה מעכבת? אף סוף מילה, אם נשארו חתיכות מאור האורלה שלא חתך את כל האורלה, מעכבין בו. אז לפי זה, המילה שינית שנאמרה בפסוק הזה כלל לא בא ללמד על הפריעה שהתחדשה בפסוק הזה, אלא על עיקר המילה שכבר נצטווה עליה, אברהם אבינו. ויש ראשונים שסוברים שתחילת מילה הכוונה להסרת כל האורלה ואף החתיכות שנשתיירו מן האורלה, וסוף מילה הכוונה לציצין של הפריעה, דהיינו הורדת חתיכות שנשתיירו מהקרום הרך שתחת האורלה. בה כתוב ללמד שאף ציצין של הפריעה מעכבים. מביאה הגמרא משנה שמבואר בה שסוף מילה מעכבת את המילה. דתנן, שנינו במשנה שמופיעה במסכת שבת דף קל"ז עמוד א', ולמדנו את זה לאל בדף מ"ז עמוד ב', אילו הן ציצין המעכבין את המילה, שאם נשתיירו מן האורלה לאחר המילה חתיכות מן אור האורלה, הרי זה מעכב את המילה. והמילה אינה כשירה עד שיחתוך את אותם החתיכות של האור. והאופן שציצים אילו מעכבים את המילה הוא כאשר נשאר מהאורלה בשר, אור, החופה המכסה את רוב האתרה, השפה הגבוהה המקפת את הגיד מסביב, שממנה הוא שופע ויורד לראשו. כיוון שציצים אילו מעכבים את המילה, אם הוא כהן, אינו אוכל בתרומה, שכל שנשתייר בו ציצין המעכבין, הרי הוא הרל שאסור באכילת תרומה. באה הגמרא לפרש את דברי המשנה הללו, אמר רבינה ואיתימה, ויש אומרים שאמר זאת רב ירמיה בר אבא בשמו של רב, מה שנאמר במשנה בשר החופה את רוב ההתרה, אין כוונתה שרק אם נשאר אור שמכסה את רוב הכיפה של ההתרה, הרי זה ציצים המעכבים את המילה, אלא הכוונה שאפילו אם נשאר בשר אור החופה את רוב גובעה של התרה במקום אחד, הרי זה נחשב לציצין המעכבין את המילה. והגמרא לעיל לפי הפסוק בספר יהושע, שאילו שנולדו במדבר לא נימולו כל זמן היותם במדבר עד שנכנסו לארץ ישראל. שואלת עכשיו הגמרא, וכשהיו במדבר מה איתם הלא מהול? מהו הטעם שילידי המדבר לא קיימו את מצוות ברית המילה ולא מלו עצמם כל אותם שנים שהיו במדבר? ונוסיף את דברי התוסות בדיברו המתחיל, מה איתם הלא מהול? שמקשים, כיוון שילידי המדבר לא מלו עצמם, כיצד היו אוכלים בשר קודשים או אפילו בשר חולין, והרי הרל אסור בקודשים וגם לא הותר לאכול בשר חולין, שהרי לא הותר במדבר לאכול בשר תאווה, אלא רק בשר של שלמים. ואף אם נאמר שמלו עצמם, אלא שלא פרעו, כמו שמשמע בכמה מקומות, מכל מקום, כיוון שנצטבו על הפריאה ולא פרעו, נחשב הדבר שלא מלו. מתרצים התוספות שיוצאי מצרים מלו ופרעו. ואכן רק הם היו אוכלים קודשים, אבל אלו שנולדו במדבר לא אכלו קודשים. אבל מכל מקום מותר להם לאכול בשר תאווה, הואיל ואין להם אפשרות לאכול קודשים. כמו שמצינו לגבי צבי ואייל שמותר לאוכלם, אף על פי שאינם בני הקרבה. שכל שאינם באפשרות הקרבה כלל, ישנם בהתר של בשר תאווה. כמו שאומרת הגמרא במסכת חולין דף י"ז עמוד א'. חוזרים כאמור אל הגמרא ששאלה, למה אילו שנולדו במדבר לא מלו עצמם במשך 40 שנות הליכתם במדבר? עונה הגמרא, היבה את תימה, אם תרצה המור, משום חולשה דאורך, חולשת הדרך, ומשום כך סכנה היא למול בדרך. והיבה את תימה, אם תרצה המור, שהסיבה שלא מלו עצמם במדבר, משום דלא נשיב להו רוח צפונית. ואין הכוונה שלא נשבה להם רוח צפונית כלל, כי מבואר במסכת גיטין דף למדה לפעמוד ב' שארבע רוחות מנשבות בכל יום, ורוח צפונית מנשבת עם כולן, שאלמלי כן, אין העולם מתקיים. הנה אנחנו רואים שנשבה רוח צפונית, אלא כוונת הגמרא שהרוח הצפונית לא הייתה מנשבת בפני עצמה. כך תוספות בדיבור המתחיל, משום דלא נשיב להו רוח צפונית. אם כן, אם לא הייתה להם רוח צפונית, על ידי כך לא הייתה להם חמה ששולטת, ואין המילה מתרפאת יפה, כי רוח צפונית נוחה לרפואה, משום שהיא אינה חמה ואינה צוננת, ומתוך כך החמה זורחת יפה ומרפאת, ולכן היה אסור להם למול. נביאה הגמרא ברייתא שמפורש בה שאכן לא נשבה להם רוח צפונית, דתניא, נאמר בברייתא, כל אותן 40 שנה שהיו ישראל במדבר, לא נשבה להם רוח צפונית. שואלת הגמרא, מה איתמה? מדוע כל אותן 40 שנה שהיו ישראל במדבר לא נשבה להם רוח צפונית? משיבה הגמרא שני טעמים. היבה את אימה, משום דנזופים אבו, היו נזופים לפני המקום מפני חטא העגל, ולא היו ראויים שתזרח עליהם השמש באור נוגה. והראשונים מפרשים שהיו נזופים מפני מעשי המרגלים, אבל על חטא העגל כבר מחה להם הקדוש ברוך הוא ואמר סלחתי, שהרי אחר כך נעשה המשכן וישרה הקדוש ברוך הוא שכינתו ביניהם. ויבא את אימא טעם נוסף, כדי דלא ניבדור ענני כבוד, שלא התפזרו ענני הכבוד שהיו מקיפים את ישראל במדבר סביב סביב. כשהיו ישראל במדבר, היו מקיפים אותם עננים הנקראים ענני הכבוד, כפי שמוזכר במסכת ראש השנה בדף ג' עמוד א', ובמסכת סוכה ובמסכת תענית, וענני הכבוד היו עננים של רקיע ושל אשן. ובמחילתה, בהקדמה לפרשת בשלח, נחלקו תנאים כמה עננים היו מקיפים אותם. יש אומרים שבעה, יש אומרים 13. יש אומרים שארבעה ויש אומרים שניים. מטרת העננים הייתה כדי שלא תזיק להם השמש ביום והקרח בלילה. ואילו רשי, בספר דברים פרק ח' פסוק ד' כותב שענני הכבוד היו שפים בכסותם ומגעצים אותם. בעקבות מה שהביאה הגמרא בטעם שכל אותם 40 שנה לא מלו ישראל במדבר, אומרת הגמרא, אמר רב פאפה אילקח, לכן ביום הדעיבה, יום המעונן ויום הדשוטה, יום קדים, כלומר יום שמנשבת בו רוח דרומית שהיא קשה מכל הרוחות, לא מהלינן בי, אין מלים בהם, ולא מסוחרינן בי, ולא מקיזים בהם דם מפני הסכנה, כיוון שבימים אלו לא שולטת רוח צפונית שיוכלו להתרפא ממכתם. והעידנה דדשו ברבים, אך מכל מקום, עכשיו שהורגלו הרבים למול ולהקיס דם אף בימים אלה, מותר לסמוך על הנס ואין חוששים לסכנה. כמו שנאמר, שומר פתאים השם. הקדוש ברוך הוא שומר על אותם שאינם חכמים לדעת לשמור על עצמם. והרד"ק בתהילים קופטת זין כותב כך, הפתי שאינו יודע תחבולות להינצל מצרתו הקל שומרו, כשמייסים עליו ביטחונו, וכן החכם לא יבטח בחוכמתו ובתחבולותיו, כי לא יועילו לו אם לא ירצה הקל. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, כל אותן 40 שנה שהיו ישראל במדבר, אף שביום לא נשבה להם רוח צפונית, מכל מקום לא היה יום שלא נשבה בו רוח צפונית בחצי הלילה. משום שחצות הלילה את רצוני, כמו שנאמר, ואי בחצי הלילה והשם עיקה כל בכור. ספר שמות, פרק י"ב, פסוק כ"ט. מבארת הגמרא מהי תלמודה, כיצד לומדים את הדבר הזה מן הכתוב? מבארת הגמרא הקמש מלן. דעת רצון מילתאי, הפסוק מלמדנו ששעה זו שעת רצון, שכשם שמצינו שבשעה זו עיקה הקדוש ברוך הוא את הבכורות, כך גם היא עת רצון שבשעה זו נושבת בכל לילה בחצות רוח צפונית אף באותן 40 שנה שהיו ישראל במדבר. רש"י מוסיף שכן מצינו בדוד המלך שכינור היה תלוי לו למעלה ממיטתו ונקביו כלפי צפון, כיוון שהגיע חצות לילה רוח צפונית מנשבת בו ומנגן מאליו, ודוד היה נעור. ובפירוש התורה תמימה בספר שמות פרק י"ב פסוק כ"ט הוא מוסיף ביור, שכיוון שאנו רואים שבחר הקדוש ברוך הוא לזמן את הגאולה בחצות הלילה, משמע שהעת ההיא עת רצון היא מלפניו יתברך, ולכן אף על פי שכל ישראל שהיו במדבר לא נשבה להם רוח צפונית, אבל בחצות לילה נשבה. חוזרת הגמרא לדון בדין ערל בתרומה. אמר אבונה דבר תורה, מן התורה הלכה היא שכהן שהוא משוך באורלתו, מי שכבר נימול ונמשכה אורלתו עד שכיסתה את האתרה, והריטב"א כותב שנמשכה אורלתו בידי אדם או על ידי חולי עד שכיסתה את האתרה ונראה כאילו אינו מהול, הרי הוא אוכל בתרומה, מפני שהמשוך אינו נחשב לערל שיהיה מחויב למול את עצמו. ומדבריהם מדרבנן גזרו עליו שלא לאכול בתרומה עד שימול עצמו, מפני שמי שנמשכה אורלתו נראה כערל. והראשונים מפרשים שעיקר חידושו של רבונה שהמשוך אוכל בתרומה מן התורה. מקשה הגמרא על רבונה שאמר שמן התורה משוך אינו חייב למול עצמו. מיטיבי, שנינו בברייתא, משוך צריך שימול. הבינה הגמרא שכוונת הברייתא לומר שכל זמן שלא מל, הרי הוא ערל וצריך למול מן התורה. קשה על רבונה. מתרצת הגמרא לעולם משוך אינו נחשב לערל מן התורה. מה שנאמר בברייתא שמשוך צריך שימול את עצמו, אינו אלא מדי רבנן, מפני שנראה כערל בדיוק כדברי רבונה. תמאה הגמרא על סברת המקשה, ודקרי לה מה עיקר אילה? המקשה שהקשה מתחילה על רבונה מהברייתא, מדוע היה סבור שכוונת הברייתא שצריך למול מהתורה? והרי בברייתא נאמר צריך שימול קטני, מכך שנאמר בברייתא משוך צריך שימול ולא נאמר משוך הרי זה ערל, משמע שהמשוך אינו צריך למול את עצמו מדי אורייתא, אלא רק מדי רבנן, ומהתורה הוא לא נחשב ערל. ואם כן, אין מדברי הברייתא קושייה לדברי רבונה, אלא להפך, יש ראיה לדבריו. מתרצת הגמרא, המקשה קטאי הוא טעה בהבנת הברייתא לומר שצריך למול מן התורה. למה הוא טעה? מחמת מה שמובא בו סיפה של אותה ברייתא. נאמר שם, רבי יהודה אומר, המשוך לא ימול מפני שסכנה היא לא שמה יכרות את האתרה ויעשה קרות שופחה ולא יהיה ראוי להוליד. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, אבל לא הרבה משוחים מלו בימי בן קוזיבה, ועם כל זאת, לאחר מכן הולידו בנים ובנות, ומדוע אינך רבי יהודה חושש מלמול את המשוך שמה יעשה קרות שופחה? ומה היה בימי בי קוזיבה? הלו הוא בר כוכבה, משחו מובדי כוכבים באונס בקרח ביתר, וגברה יד בן קוזיבה ונלחם בהם וניצחם, ומלך על ישראל שנתיים וחצי וחזרו ומלו בימיו. ובן קוזיבה כאמור הוא בר כוכבה שמרד באנדריאנוס בתקופתו של רבי עקיבא, שגזר עליהם אנדריאנוס על השבת ועל המילה ועל טהרת הנשים. ומתחילה הצליח בר כוכבה לשלוט גם בירושלים, ואחר כך גברה יד הרומאים עליהם ולא שלטו אלא בביתר. אחרי שתי שנים ומחצה למלכותו, הרגו חכמים. והם היו מלים את בניהם בהיחבב, והיו מושכים את אורלתם כדי שלא תהיה המילה ניכרת. מביאים חכמים מקור לדבריהם שמשוך צריך שימול, שנאמר, נאמר בפסוק, בספר בראשית פרק י"ז פסוק י"ג, ימול ימול יליד ביתך ומקנת כספך, והייתה בריתי בבשרכם לברית עולם. כפל הלשון של אימול אימול ללמד, שיש למול פעם אחר פעם, אפילו 100 פעמים. היינו שבא הפסוק ללמד שהמשוך אף שכבר נימול, הועיל ולאחר מכן נמשכה אורלתו וכיסתה את האתרה, עליו למול פעם נוספת. מביאים חכמים ראיה מפסוק נוסף ואומר, עוד פסוק בספר בראשית פרק י"ז פסוק י"ד, והראל זכר אשר לא ימול את בשר עורלתו ונחרטה הנפש ההיא מהמאה את בריתי אפר. האיתור הזה בא לרבות את המשוך. והבית הלוי בפרשת שמות מבאר את הדרשה הזו כי לשון הפרה משמע ביטול הדבר רק מכאן ולאבא. כמו שמצינו בנדרים שהבעל מפר נדרי אשתו דווקא בלשון מופר לך. ואם יאמר לה מותר לך, לא אמר כלום כמו שאומרת הגמרא במסכת נדרים, דף עין זין עמוד ב'. לכן מבאר בית הלוי שלשון את בריתי איפר שייך דווקא על משוך ולא על מי שלא מל עצמו כלל, כי המשוך כבר היה מעול ועל ידי שמשך את אורלתו ואין מילתו ניכרת, הרי הוא מכאן ולאבא נראה כמי שאינו מעול. לפני שממשיכה הגמרא להסביר את סברת המקשה, היא מסבירה את הברייתא. שואלת הגמרא מה היא ואומר, לשם מה חכמים מביאים פסוק נוסף את בריתי איפר ללמד שמשוך צריך שימול? מדוע הם אינם מסתפקים בפסוק הראשון שהביאו, אימול אימול? מסבירה הגמרא, וכי תימא שמא תאמר שאין ללמוד מהפסוק הראשון שהביא אימול אימול, שכן האימול אימול אינו מיותר לרבות את המשוך, אלא בא לרבות שיש להסיר את הציצין המעכבים את המילה, אותם חתיכות האור שנשתיירו מאור העולה. תשמע, בא ולמד מהפסוק את בריתי איפר לרבות את המשוך. חוזרת הגמרא להסביר את סברת המקשה, לומר שלדעת חכמים המשוך צריך שאימול מדאורייתא. אומרת הגמרא, הוא סבר המקשה שיקשה על רבונה סבר מתחילה, מדקנה סבלי, אשה סקרה, ואחרונים כותבים שהגרסה צריכה להיות פה תלמודה, ויד זידים פשטה בנוסח הגמרא. מזה שהביאו חכמים מקור מן התורה לדבריהם שהמשוך צריך שאימול, הרי שההלכה זו מדאורייתא היא. ודוחה הגמרא ואומרת, לא היא. ההלכה שמשוך צריך שימול אינה אלא מדי רבנן. וקרא, הפסוקים שהביאו חכמים אינם אלא אסמכת באלמה, שסמכו את ההלכה ומצאו לה רמז בדברי הפסוקים. ואין קושייה על רבונה שאומר שמשוך אוכל בתרומה מן התורה, ורק מגזירת חכמים אינו אוכל בתרומה. כעת סותרת הגמרא את דברי רבונה מברייתא שמבואר בה שמשוך אוכל בתרומה גם מדי רבנן. מי טבעי. שנינו בברייתא כהן שהיה טומטום. מה זה טומטום? מי שמקום הזכרות והנקבות שלו אטום ומכוסה באור ולא ניכר בו אם הוא זכר או נקבה. כהן שהיה טומטום אין זה אוכל בתרומה שמא כאשר ייקרא אורו, ימצא שהוא זכר והרי הוא הראל והראל אינו אוכל בתרומה. ומכל מקום, נשיו ועבדיו של טומטום אוכלים בתרומה, כמו שמבואר במשנה הראשונה בפרק הראל, בדף עין עמוד א', הפרק שאנו עוסקים בו, נאמר שם, הראל וכל הטמאים לא יאכלו בתרומה, נשיהם ועבדיהן יאכלו בתרומה, שכן אף נשיו ועבדיו של מי שהוא הראל ודאי אוכלים בתרומה. וממילא, אף אם ימצא שהטומטום זכר והרי הוא הראל, אינו פוסל את נשיו ועבדיו. ממשיכה הברייתא, משוך, והנולד כשהוא מעול, משוך הכוונה שאורלתו מכסה את ברית המילה שלו, והנולד כשהוא מעול, הרי אלו אוכלים בתרומה, שכן המשוך והנולד כשהוא מעול אינם צריכים שימולו עצמם אפילו מדי רבנן. אנדרוי גינוס שיש לו גם זכרות וגם נקבות והוא ספק זכר ספק נקבה ספק בריאה בפני עצמה, ואנדרוי גינוס זה בעצם מילה שמחולקת לשתי מילים, אנדרו זה זכר וגינוס זה נקבה, אז אנדרוי גינוס שיש לו גם זכרות וגם נקבות שהוא מעול אוכל בתרומה, שבין אם הוא איש בין אם הוא אישה בין אם הוא בריאה בפני עצמה הרי הוא מזרו של כהן המותר באכילת תרומה. אין אוכל בקודשי קודשים כגון חטאת ואשם ושיערים מנחות, שקודשי קודשים אינן נאכלים אלא לכהנים סחרים, ואנדרויגנוס ספק אישהו. טומטום אינו אוכל לא בתרומה ולא בקודשים, שמה אם יקרא אורו ימצא שהוא זכר, והרי הוא הראל והראל אינו אוכל בתרומה ובקודשים. ומיד הגמרא תפרש מדוע הברייתא חוזרת לומר שטומטום אינו אוכל בתרומה. מקשה הגמרא על רבונה שאוסר את המשוך באכילת תרומה מדרבנן, קטני מיית, נאמר בכל אופן בברייתא, משוך ונולד כשהוא מעול, הרי אילו אוכלין. משמע, אפילו מדי רבנן, תיובתא דרבונה, תיובתא. מכאן קשה על רבונה אומר שהמשוך צריך שימול ואינו אוכל בתרומה, מדי רבנן. לכן מסיים את הגמרא, דברי רבונה נסתרים מהברייתא הזו. דנה הגמרא עכשיו בברייתא שהובא לאיל, אמר מר נאמר בברייתא טומטום אינו אוכל בתרומה. שמה, אם יקרא אורו, ימצא שהוא זכר והרי הוא הראל והרי אינו אוכל בתרומה ובקודשים. ומכל מקום נשיו ועבדיו אוכלים בתרומה. מקשה הגמרא נשיו לטומטום מנעלי, כיצד שייך שתהיה אישה לטומטום שיאכילנה בתרומה? היא לימד קדיש אם תאמר שקידש אותה, וכפי שמבואר בברייתא שטומטום יכול לקדש אישה, שם הזכר הוא דתניה. שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא, טומטום שקידש אישה קידושיו קידושין שם הזכר הוא. וכן אם נתקדש הטומטום לאיש קידושיו קידושין, שמה נקיבה הוא. והנפקמינה בשאלה אם המקדש את הטומטום קידושיו קידושין או לא, זה האם לאסור את המקדש באחותו ובאמו של הטומטום, שאם הטומטום נקיבה וקידושי המקדש קידושין, אסור לו לבוא על אמו או אחותו של הטומטום משום אחות אישה וחמותו. אז אם נפרש שזוהי האפשרות שטומטום יאכיל את נשיו בתרומה, אי אפשר לומר כך. שאלו, אימר דאמר מה שאמר התנא שבברייתא שהקידושין שקידש טומטום חלים, זה רק לחומרה, להצריך את האישה שקידש לקבל גט לפני שתינשא לאחר, מחשש שם הזכר ובקידושיו בקידושין. אבל לכולם מי אמרינן? להחזיק אותו כזכר גמור ולהתיר מחמת קידושיו אישה זרה בתרומה, אם אומרים? והרי הטומטום ספק אישה הוא, ואין אישה מקדשת אישה, ועלינו להחמיר מספק ולהחשיבו כאישה, לומר שלא חלו הקידושין כלל, ונמצא שאין האישה שקידש יכולה לאכול בתרומה. אם כן שוב קשה, כיצד ייתכן שתהיה אשת טומטום אוכלת בתרומה? מתרצת הגמרא אמר אביי, בברייתא מדובר כשביציו של הטומטום ניכרות מבחוץ, מחוץ לאור שמכסה את הגיד, וניכר שהוא זכר, ומתוך כך קידושיו קידושין בוודאי, ולכן מאכילו את נשיו בתרומה. תירוץ נוסף לשאלה, נשיו לטומטום מנהלי, איך יש אישה לטומטום? רבא אמר, מהי נשיו שמדובר עליהם בברייתא? אמו. ובא הברייתא ללמד שאף על פי שאמו ישראלית, אם היה בעלה, דהיינו אביו של הטומטום כהן, אף על פי שבעלה מת, הרי אוכלת בתרומה משום בנה, שהרי יש לה זרע מכהן. וזאת אף על פי שהבן הוא טומטום, שהרי ישראלית שיש לה זרע מכהן אוכלת בשביל בנה, בין אם הוא זכר, בין אם הוא נקבה. אבל אם אין לה זרע ממנו, אינה אוכלת בתרומה. מבארת הגמרא לפי התירוץ הזה מהחידוש במשנה. כי מיד הגמרא שואלת אמו של טומטום מבעלה כהן, פשיטה שהיא אוכלת בתרומה, שהרי יש לה זרע מכהן. מדוע היה מקום לומר שזרע טומטום לא יאכיל בתרומה? עונה הגמרא, יש חידוש בדבר. מהו דתי מה היינו אומרים? מוליד מאכיל שאין מוליד. אינו מאכיל, רק מי שראוי להוליד מאכיל את אמו בתרומה, כי הכתוב אומר בספר ויקרא פרק ח' ב' פסוק י' א', וילד ביתו אם יאכלו בלחמו, שמשמע רק הראוי להוליד. אבל הטומטום מאחר ואינו ראוי להוליד, אינו מאכיל את אמו בתרומה. כמה שמלן בא הברייתא להשמיע לנו שאף מי שאינו ראוי להוליד, מאכיל את אמו בתרומה. הגמרא מוכיחה מהמשך הברייתא כדברי אביי שמדובר בטומטום שביציו ניכרות. תשמע בו ושמע ראיה מהמשך דברי הברייתא שמוכח ממנה שמדובר בטומטום שביציו ניכרות שהוא הראל ודאי. כי בהמשך הברייתא נאמר טומטום אינו אוכל לא בתרומה ולא בקודשים. וקשה לשם מה הברייתא חוזרת להורות שטומטום אינו אוכל בתרומה. הרי את ההלכה הזו כבר השמיע לנו הברייתא ברישא. אז בשלם הזה יהיה טוב לאביי שברישא מדובר בטומטום שביציו ניכרות. מובן הדבר מדוע הברייתא חוזרת ואומרת שטומטום אינו אוכל בתרומה, שכן תנא ברישא, שנה תנא ברישא שהראל ודאי אינו אוכל בתרומה, וקטן היא סיפה והוא שונה בסיפה לחדש שאפילו ספק הראל דהיינו טומטום שאין ביציו ניכרות אינו אוכל בתרומה. אלא לשיטת רבא שגם ברישא מדובר בסתם טומטום שאין ביציו ניכרות ואין ידוע אם הוא זכר או נקבה, טומטום דה סיפה, מה שכתב התנא בסיפה שטומטום אינו אוכל בתרומה, למה לי? הלא כבר נאמרה ההלכה הזו בתחילת הברייתא. מתרצת הגמרא, מהי טומטום? מה זה הטומטום האמור בסיפה של הברייתא שאינו אוכל בתרומה? הראל גמור. מקשה הגמרא, מה החידוש בכך שהראל ודאי אינו אוכל בתרומה? אשתא ספק הראל לא אכיל, פה לגבי טומטום, כי יש ספק אולי הוא זכר, ואם כן לא מלו אותו ולכן הוא לא אוכל בתרומה, ודאי הראל אכיל. אם טומטום שהוא ספק הראל אינו אוכל בתרומה, כמבואר ברישא, האם היה מקום לומר שזה שהוא ודאי הראל כן אוכל בתרומה? הרי לא ייתכן לומר כן. מה בא הברייתא לחדש? נשיבה הגמרא, אכן הברייתא בסיפה לא באה לחדש חידוש נוסף, אלא מה טעם כאמר? כלומר, הברייתא מבארת בסיפה את טעם הדין שנשנה ברישא, וכך מתפרשת הברייתא. מהו הטעם של הדין שנאמר ברישא שטומטום אינו אוכל בתרומה? מפני שהטומטום ספק הראל הוא, והרי הראל אינו אוכל לא בתרומה ולא בקודשים. עכשיו חוזרת הגמרא שלוש שורות לפני סוף דף עין בית עמוד א', לדון בדברי רבונה המובאים לאל שמשוך צריך למול רק מדי רבנן, אבל מן התורה אינו צריך למול. אומרת הגמרא לאמא קטנאי, האם נאמר שהשאלה אם ההלכה שמשוך צריך למול מדאורייתא או מדי רבנן תלויה במחלוקת תנאים? שנינו בברייתא, משוך וגר שנתגייר כשהוא מעול, כגון ערבי או גבעוני שנוהגים למול את עצמם, וצריך להטיף ממנו דם ברית, וקטן שעבר זמנו, יום השמיני ללידתו ועדיין הוא לא נימול, ושאר כל הנימולים. ומסבירה הגמרא שכוונת הברייתא באומרה ושאר כל הנימולים זה להטויה, לרבות מי שיש לו שתי אורלות, שני אורות של אורלה, זה על גבי זה. ורשי במסכת שבת דף קוף למד ה' עמוד ב' מביא פירוש שהכוונה לשני גידים, כל אלה אינם נימולים בלילה אלא ביום. וככל מילה בזמנה שהיא ביום השמיני שהיא ביום בלבד. רבי אלעזר ברבי שמעון חולק ואומר שרק מילה בזמנו אין נימולים אלא ביום, אבל מילה שנעשית שלא בזמנו וכן במקרים שהביא תנא קמא שהם מילה שאינה בזמנה, הרי הם נימולים בין ביום ובין בלילה. מבינה הגמרא בהסבר מחלוקתם לגבי משוך עם מילתו ביום או בלילה, מה אילה והכה מפליגי. האם לא בזה חולקים תנא קמא ורבי אלעזר ברבי שמעון? דמר סבר, תנא קמא סובר, משוך צריך שימול מדאורייתא, ולכן אינו נימול אלא ביום ככל מילה שמחויבים במין התורה. ומר סבר, רבי אלעזר ברבי שמעון סובר, משוך צריך שימול רק מדרבנן. כיוון שמדאורייתא המשוך אינו צריך שימול, אפשר לו למול גם בלילה. הרי שנחלקו התנאים בשאלה, האם משוך מי שהאורלה מכסה את מילתו, אחרי שהוא כבר עבר ברית מילה, האם הוא חייב בברית מילה מדאורייתא, או מדרבנן? דוחה הגמרא ואומרת ותסברה, וכי תסבור שתא המחלוקתם אם אפשר למול בלילה תלוי בשאלה, האם חיוב המילה שלהם מדרבנן או מדאורייתא? כיצד ניתן לומר כך? והלא קטן שעבר זמנו, שסובר רבי אלעזר ברבי שמעון שגם הוא נימול אף בלילה, מאיקה למנדה אמר האם יש מישהו שסובר שחיוב המילה שלו אינו אלא מדרבנן? והלא ודאי שחיובו מדאורייתא. ולמרות זאת סובר רבי אלעזר ברבי שמעון שמותר למול אותו גם בלילה. ודאי חייבים לומר שתא המחלוקתם אינו משום עם החובה למול מדאורייתא או מדרבנן. לכן מפרשת הגמרא ביור אחר בתא המחלוקתם ואומרת אלא דכולי עלמא כולם סוברים שמשוך צריך שימול רק מדרבנן כדברי רבונה. וקטן שעבר זמנו חייבים למול אותו מדאורייתא. ואחה באקה מפלגי, מחלוקתם האם במקרים שהוזכרו למעלה מותר למול בלילה או לא? המחלוקת היא האם דורשים את האות וב שבמילה וביום השמיני ימול בשר אורלתו? זו המחלוקת, כי ראיה ניתן לכתוב ביום השמיני ימול בשר אורלתו. מר סבר תנא קמא סובר דרשינן וביום, דורשים את האות וב שבמילה וביום, לרבות שאף מילה הנעשית לאחר היום השמיני צריכה שתעשה ביום ולא בלילה. וכיוון שאף מילה שלא בזמנה צריכה שתעשה ביום, לכן כשחייבו חכמים את המשוך באורלתו למול, חייבו שימול ביום כדין כל מילה שהיא מדאורייתא, שכל תקנה שתקנו חכמים תקנו כפי הדינים הנהוגים באותה הלכה שחיובה מן התורה. ומר סבר רבי אלעזר ברבי שמעון סובר לא דרשינן וביום, הוא לא דורש את האות וב שבמילה וביום, ולכן אילו המוזכרים בברייתא שחיוב מילתם מהתורה, מילתם גם בלילה. ומאחר שאפילו מילה שהיא מחויבת מהתורה כשרה בלילה, כל שכן שמילת המשוך שחיובה מדרבנן כשרה בלילה. ויהיה הגמרא שמצינו שדורשים מהאות וב שבמילה וביום למילה שלא בזמנה שאינה נוהגת אלא ביום. כי עד היה טיב רבי יוחנן, כמו שמצינו שישב רבי יוחנן וכדריש ודרש שרק נותר בזמנו אינו נשרף אלא ביום. שרק נותר מן הקורבן בזמנו ביום שנעשה בו נותר, אינו נשרף אלא ביום, כמו שנאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ז' פסוק י' ז'. כאשר מצווה התורה על שריפת הנותר, נאמר בפסוק והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש יישרף. אבל שלא בזמנו, אם שעה בשריפתו לאחר היום השלישי, אזי נשרף הבשר בין ביום ובין בלילה. נותר הכוונה לבשר קודשים שמצווים לאוכלו בתוך פרק זמן מצומצם, ולא הספיקו לאוכלו ונותר ממנו לאחר זמן אכילתו. מצווה התורה לשורפו, והפסוק האמור עוסק בבשר קורבן השלמים שהתורה הגבילה את אכילתו לשני ימים ולילה אחד. אומרת התורה שלא ישרפו את הנותר בלילה השני לשחיטתו, שבו הוא כבר אסור באכילה ועונשו קראת אם הוא אוכל את זה, אלא זה יישרף רק ביום שלאחריו, שהוא כבר היום השלישי לשחיטתו. והרמב"ן על התורה כותב שהפסוקים מתפרשים באופן הזה, והנותר מבשר הזבח של הנאכל ביום הראשון ולמחרתו, ביום השלישי באש יישרף, אבל בלילה השני אינו נאכל ואינו נשרף. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואי טיבי רבי אלעזר לרבי יוחנן. הקשה רבי אלעזר לרבי יוחנן, כיצד הנך סובר שמה שנאמר בתורה שיש לשרוף רק ביום, זה אינו אלא כששורף בזמנו? והלא מצינו לגבי מצוות מילה שכאשר נכתב בפסוק וב מיותרת, הרי זה בא לרבות שההלכה שנאמרה בפסוק נאמרה גם לגבי מילה אחר זמנו. כי בברייתא עוסקת בעניין מצוות מילה מובה, אין לי אלא נימול לשמיני שאינו נימול אלא ביום, כמו שנאמרו ביום השמיני אימול בשר אורלתו. מניין לרבות אף מי שנימול לתשעה לילדתו, או לעשרה, או לאחד עשר, או לשניים עשר, מניין לרבות שמה שגם הברית מילה שלהם יהיה ביום, תלמוד לומר, הוא ביום, הרי לנו שדורשים מהאות וו, אף לאחר זמנו, וכמו כן לגבי נותר, כיוון שנאמר בו והנותר, וו מיותרת, נדרוש שאף נותר הנשרף לאחר זמנו, אינו נשרף, אלא ביום. זה הקושייה של רבי אלעזר על רבי יוחנן. והוסיף רבי אלעזר להקשות לרבי יוחנן, שאפילו לשיטת רבי אלעזר ברבי שמעון שאינו דורש לגבי מילה את הפסוק הוא ביום לרבות לאחר זמנו, אבל לגבי נותר הוא יודע שיש לדרוש שאף לאחר זמנו, יש לשרוף רק ביום. ואפילו למאן דאמר אומרת הגמרא, אפילו לרבי אלעזר ברבי שמעון דלא דרש וו, הוא לא דורש את האות וו של המילה הוא ביום, מכל מקום. אם יש וו והי, גם הוא דריש, הוא כן דורש, וכיוון שבמילה והנותר גם הוו וגם ההי מיותרים, יש לדרוש שאף נותר שנשרף לאחר זמנו אינו נשרף אלא ביום. אז כיצד אתה רבי יוחנן אומר שנותר הנשרף לאחר זמנו נשרף בין ביום ובין בלילה? מספרת הגמרא, איש תיק שתק רבי יוחנן ולא ענה לטענתו של רבי אלעזר. באתר דנפק, לאחר שיצא רבי אלעזר, אמר לי רבי יוחנן לריש לקיש בשבחו של רבי אלעזר, ראיתי לבן פדת, ראיתי את רבי אלעזר שהוא היה בנו של פדת, שיושב ודורש את הפסוקים כמשה מפי הגבורה, כלומר בצורה שבה היו התנאים דורשים. רבי אלעזר בן פדת לא היה תנא אלא המורה, והיה תלמידו של רבי יוחנן, והוא היה רבי אלעזר סתם המובא בכל התלמוד. רבי אלעזר המובא בסתם משניות ובברייתות זה רבי אלעזר בן שמוע, כך מפרש רש"י. אומרת הגמרא, אמר לריש לקיש לרבי יוחנן, מדידי? וכי דרשת הפסוק וביום שהביא רבי אלעזר שממנה לומד תנא קמא שאף מילה שאינה בזמנה אינה נוהגת אלא ביום, היא דרשה שחידשה רבי אלעזר בעצמו? מתנית היא מפורשת בברייתא. שאל רבי יוחנן את ריש לקיש, איכן איכן שנויה אותה ברייתא? ענה לו ריש לקיש לרבי יוחנן, בתורת כהנים. נפק תניא בתלת היומי, יצא רבי יוחנן ושנה את הברייתא של תורת כהנים במשך שלושה ימים, וסברה בתלת הירחי, ועיין בה בסברה במשך שלושה חודשים. דנה הגמרא, אם הרל כשר להזות. ישראל שנטמא באמת ורוצה להתאר מתאומתו לחזור ולאכול בתרומה וקודשים, צריך לקבל הזעה ממי חטאת של אפר פרה אדומה, ביום השלישי וביום השביעי לתארתו, ובכך הוא נתאר מתאומתו וראוי לאכול בתרומה וקודשים. המזית מהחטאת, צריך שיהיה טהור, שנאמר בספר במדבר פרק י"ט פסוק חי, וטבל במים איש טהור ועיזה, ועיזה הטהור על הטמא, וזאת כדי לטהרו. טבול יום, דהיינו שטבל לתאומתו ולא העריף שמשו, כשר לעזות שנאמר ועיזה הטהור, ובא ללמד על טבול יום, שכשר לעזות, כפי שתדרוש הגמרא לקמן בדף עין ג' עמוד א'. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, הרל שעיזה מי חטאת על טמא מת, אף על פי של עניין תרומה וקודשים, דינו כטמא, ואסור באכילתם. לגבי הזעה, דינו כטהור, והזעתו כשירה. מידי דאבי הטבול יום, כמו שמצינו לגבי מישהו, טבול יום. ושוב נציין שטבול יום היינו מי שהיה טמא וטבל לתומתו, משעה שטבל ועדשת הערף שמש, דהיינו צאת הכוכבים, נחשב טבול יום. והרי הוא כטמא לקודשים ולתרומה, דהיינו שאסור לו לאכול קודשים ותרומה, וטהור לאכול חולין ולאכול מעשר שני. ואף על פי שכבר נתאר בתבילתו, כמו שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק ו', ולא יאכל מן הקודשים כי אם רחץ בשרו במים, משמע שאם רחץ במים טהור, מכל מקום גמר טהרתו היא בערף שמש, שנאמר, ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקודשים. והמילה וטהר משמעותה שעד ביאת השמש היה טמא. אז כמו שמצינו לגבי מישהו טבול יום שאף על פי שהוא אסור בתרומה, כשר הוא בהזעת מי חטאת של אפר פרה אדומה, כפי שתלמד הגמרא לקמן בדף עין ג' עמוד א', כמו כן יש לומר לגבי הרל, שאף על פי שהוא אסור באכילת תרומה, הרי הוא כשר בהזעה. מקשה הגמרא על הלימוד מטבול יום. וכי יש להשוות הרל לטבול יום להכשירו בהזעה? מה לטבול יום שדינו קל יותר מהרל, שכן מצינו שהוא מותר באכילת מעשר שני? האוכל מעשר שני בתומה לוקה, כפי שנאמר בספר דברים פרק חבב פסוק י' ד', ולא ביערתי ממנו בתמה, בין שהמעשר תמה והאוכל טהור, ובין שהמעשר טהור והאוכל תמה. ואילו הרל אסור באכילת מעשר שני. וכמו כן אומר שרק טבול יום הקל הוא זה שיהיה כשר לעזות על התממת, אבל הרל החמור פסול לעזות על התממת. מתרצת הגמרא, אתו ענן לאכילה כאמרינן, ענן לנגיעה כאמרינן, וכי באנו ללמוד מטבול יום להתיר ערל באכילת הפרה, שיהיה מקום לדחות ממה שמצינו חומרה בערל שאסור באכילת מעשר שני? הרי אנחנו באים ללמוד בדיני נגיעה, וכך למדנו. ומה עם טבול יום שאסור בנגיעה? דתרומה, אף על פי כן מותר בהזעת מי חטאת של אפר פרה, הרי שנגיעה בתרומה חמורה מהזעה, אם כן הרל שמותר בנגיעה בתרומה ובקודשים, אינו דין שיהיה מותר בהזעת אפר הפרה. ובאמת מביאה הגמרא, ברייתא מפורשת כרבי אלעזר, תניא נמי אחי, שנינו גם כך בברייתא, הרל שיזה הזעתו כשרה, ומעשה היה שיזה הרל, והכשירו חכמים הזעתו. מקשה הגמרא מברייתא שמפורש בה שהרל אינו כשר להתעסק במי החטאת. מי טבעי, נעמדנו בברייתא, טומטום מי שהמקום הזכרות והנקבות שלו אטום ומכוסה בעור, ואין ניכר בו אם הוא זכר או נקבה, שקידש שערב אפר פרה עם מי החטאת לקדש את המים, קידושו פסול מפני שהוא הטומטום ספק הרלו, שכן אם הוא זכר הרי אינו מעול, והרי הרל פסול לקדש מי חטאת. ואילו אנדרויגנוס, מי שיש לו סימני זכרות וסימני נקבות והוא ספק זכר, ספק נקבה, ספק בריאה בפני עצמה, אנדרויגנוס מעול שקידש מי חטאת קידושו כשר, כי סוברים חכמים שאף אנשים כשרות לקדש מי חטאת, אם כן אף אם דינו כאישה קידושו כשר. רבי יהודה אומר, אף אנדרויגנוס שקידש קידושיו פסולים מפני שספק אישה האנדרויגנוס הזה, וסובר רבי יהודה שאישה פסולה מלקדש מי חטאת. מסיימת הגמרא את הקושיה שלה, קטנה מיית, מכל מקום מפורש בברייתא שהרל וכן ספק הרל פסול מלקדש מי חטאת. ומשום כך טומטום שקידש קידושו פסול, וכמו כן הרל, גם פסול בהזעת מי חטאת, שאם פסול הוא לקדש, פסול הוא גם לעזות, כי טעם אחד להם. קשה על רבי אלעזר שהכשיר את הרל בהזעת מי חטאת. מדרצת הגמרא, אמר רב יוסף, היי תנה, התנה הזה שפוסל את הרל מלעזות מי חטאת, תנה דבי רבי עקיבא הוא. ומבית מדרשו של רבי עקיבא, דמרבי לערל כתמה, שמרבה את הערל שדינו כתמה, ומשם הוא למד שהערל אינו אוכל בתרומה. דתניה, הגמרא ליל בדף עין עמוד א' מביאה את הברייתא הזו למקור מן התורה לדין המשנה שם, שהערל אינו אוכל בתרומה. אמר רבי אליעזר, מניין לערל שאינו אוכל בתרומה? נאמר תושב ושכיר בפסח, ונאמר תושב ושכיר בתרומה. בקורבן פסח נאמר בספר שמות פרק י"ב פסוק ממהי, תושב ושכיר לא יאכל בו, ותושב ושכיר שנאמר בתרומה זה בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י"ד, תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש. והלימוד הוא כך, מה תושב ושכיר האמור בפסח הרל אסור בו, אף תושב ושכיר האמור בתרומה הרל אסור בו. רבי עקיבא אומר, אינו צריך את הגזרה שווה מקורבן פסח, ואפשר ללמוד את ההלכה הזו שהרל אינו אוכל בתרומה מהפסוק שנאמר לגבי תרומה עצמה, שהרי הוא אומר איש איש מזרע אהרון והוא צרוע עוזב, בקודשים לא יאכל עד אשר יטהר. כתבה התורה פעמיים את המילה איש לרבות את הערל שאף הוא אינו אוכל בתרומה כתמה, שנתפרש באותו פסוק שאינו אוכל בתרומה. הרי לנו שרבי עקיבא מחשיב את הערל כתמה לכל דבר. אם כן יש לומר שלדעתו, אכן יהיה להערל איסור נגיעה בתרומה, וכמו כן יהיה פסול בהזעת מי חטאת. והברייתא שמפורש בה שהערל פסול מלקדש מי חטאת בשיטת רבי עקיבא היא. רבי אליעזר שחולק על רבי עקיבא וסובר שהמקור להלכה שהערל אינו אוכל בתרומה זה מגזרה שווה של תושב ושכיר מקורבן פסח, יסבור שהערל אינו כתמה ויסבור כרבי אלעזר שהערל כשר למעשה הפרה. תוכה הגמרא את התירוץ הזה של רבי יוסף, אמר רבה, אבי יתבינה כמי דרב יוסף וקשיה לי, הייתי יושב לפני רב יוסף והקשיתי לו על דבריו, שכאמור אמר שלדעת רבי עקיבא הרל כתמה לגבי איסור נגיעה בתרומה. שואל רבה את רבי יוסף, אם כך היא שיטת רבי עקיבא, לא לשתה מתנה וליתני הרל והתמה, לא ייתכן שלא יש שום תנה שרישנה שהרל והתמה שווים לעניין איסור נגיעה בתרומה, ולימה רבי עקיבא היא, והיינו מעמידים זאת כדעת רבי עקיבא, כיוון שלא מצאנו תנה שאומר כך, מוכח שאף לרבי עקיבא הרל אינו כתמה לכל דבר, ואף מתמה בנגיעתו, אלא חשוב כתמה רק לפוסלו באכילת תרומה. ומה שמפורש בברייתא שהרל פסול בהזעת מי חטאת, אינו משום תומה שבו, אלא משום שדיני פרה חמורים, ולכן פסלו בה את הרל. נמצא שהדין הזה אינו תלוי כלל במחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר, כיצד לומדים שהערל אסור בתרומה עם מגזרה שווה, או מכפילות המילה איש, שזה בא לרבות הערל כתמה. מיד תמהה הגמרה על שיטתו של רבא, וכי לא מצינו תנא שמשווה הערל לתמה, שמזה אתה מוכיח שאף לרבי עקיבא הערל אינו שווה לתמה? והקטני הרי שנינו בברייתא, הערל והתמה פטורים מן הראייה. דהיינו מצוות עלייה לרגל למקדש בפסח שבועות וסוכות, שנאמר בספר שמות פרק רב ג' פסוק י' ז', שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון השם. מבינה הגמרא שהטעם שהערל פטור מראייה, משום שהוא תמה לכל דבר ומתמה בנגיעתו. מתרצת הגמרא בשיטת רבא, הטעם הפטור של הערל מראייה אינו משום שהוא כתמה אף לעניין נגיעה, אלא משום דמייס הוא מאוס לאיראות בעזרה. ולפי זה אפילו חכמים שחולקים על רבי עקיבא ואינם סוברים שהערל כתמה, אלא הם לומדים שהערל אינו אוכל בתרומה מגזרה שווה, יודו שהערל פטור מן הראייה מן הטעם שהערל מאוס להיראות בעזרה, ודברי הברייתא הערל והתמה פטורים מן הראייה נאמרו לכולי אלמה. כך הסברו של תוספות בדיבור המתחיל אטמו משום דמייס. אבל בפירוש השני תוספות מפרשים את דברי הגמרא אטם משום דמייס באופן אחר, דהיינו מה של רבי עקיבא הערל כתמה לעניין פטור מהראייה, אינו משום שהערל כתמה לכל דבר, אלא משום שהוא מאוס להיראות בעזרה. וזה ילך רק לפי שיטת רבי עקיבא, אבל לפי חכמים, אין הערל כתמה גם לא לעניין חיוב ראייה, אלא הערל חייב בראייה. בברייתא שהביאה הגמרא למעלה, מבואר שנחלקו חכמים ורבי יהודה על אנדרייגנוס שקידש את מי החטאת עם קידושו כשר. מפרשת כעת הגמרא את מחלוקתם ואומרת, ואזדו לטעמיו, שיטתם של חכמים ורבי יהודה אינה כשיטתם בברייתא אחרת. דתניא, הכל, כל התיאורים ואפילו אישה, כשרים לקדש לערב את איפר הפרה במי החטאת בכלי חרס, חוץ מחרס שוטה וקטן. רבי יהודה מכשיר בקטן ופוסל באישה, וכן באנדרויגנוס, מפני שהוא ספק אישה. מה הייתה מדי רבנן? מה טעמם של חכמים הפוסלים את הקטן ומכשירים את האישה? דכתיב בעבודת הקידוש של איפר הפרה אדומה, ולקחו לתמה מאפר שריפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי. משמע, אנך דפס לי באסיפה, אותם שפסולים באסיפת אפר הפרה, כגון חרש שוטה וקטן, שהרי באסיפת אפר הפרה נאמר, ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור, ולומדים ממה שנאמר איש, למעט שחרש שוטה וקטן פסולים באסיפת הפרה, אז הם פסולים גם בקידוש. אבל אנחנו דקשרים באסיפה, אותם שקשרים באסיפת אפר הפרה, דהיינו אישה, כמו שדרשו ממה שנאמר, טהור, וזו מילה מיותרת ללמד שהאישה קשירה בו, קשירים גם בקידוש, ולומדים קידוש מאסיפת איפר הפרה, שכן מיד לאחר שנאמרה בתורה עבודת האסיפה, נאמר עבודת הקידוש, ולקחו לתמם מאפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי, משמע ולקחו, דווקא אלו שהוכשרו לאסיפה. שואלת הגמרא, ורבי יהודה שמכשיר אף את הקטן בקידוש, מניין לו שיש חילוק בין עבודת האסיפה לעבודת הקידוש? עונה הגמרא, אמר לך, יכול רבי יהודה לתרץ לך? אם כן, שעבודת הקידוש שווה בדיניה לעבודת האסיפה אף לגבי קטן, נעי מקרא שיאמר הכתוב לגבי עבודת הקידוש, ולקח בלשון יחיד, כפי שנאמר לגבי עבודת האסיפה, ואסף איש טהור בלשון יחיד. מהי ולקחו? מדוע נאמר בפסוק ולקחו בלשון רבים? אלא ודאי זה בא לומר, דאפילו אנך דפסולין אתם, אפילו אותם שהם פסולים לעבודת אסיפת האפר, כשרים אחר, כשרים הם לקידוש, לעירוב המים, יחד עם האפר בכלי חרס. שואלת הגמרא, יחי, אם לרבי יהודה בא הפסוק לומר שאפילו הפסולים לאסיפה כשרים לקידוש, אישה נמי, אישה תהיה גם כן כשרה לקדש, מדוע פסל רבי יהודה את הנשים מלקדש, אף שהן כשרות לאסוף את האפר של הפרה האדומה? עונה הגמרא שיש ללמוד שהאישה פסולה לקידוש ממה שנאמר ונתן, והמילה הזו מיותרת והיא באה ללמד שרק איש נותן ולא ונתנה ואין האישה נותנת. והלימוד הוא לא בגלל שכתוב ונתן בלשון זכר ולא כתוב ונתנה בלשון נקבה, שהרי כל התורה נאמרה בלשון זכר, אלא מאיתור המילה דורשים שרק זכר ולא נקבה. שואלת הגמרא, ורבנן הסוברים שרק אותם שקשרים לאסיפה קשרים לקידוש ולכן קטן פסול לקידוש? מדוע כתוב ולקחו בלשון רבים ולא ולקח בלשון יחיד שממנו למד רבי יהודה שהקטן קשר לקידוש? עונה הגמרא, אי כתיב אם היה כתוב ולקח בלשון יחיד כמו שכתוב בהמשך הפסוק בעבודת הקידוש ונתן, אבא אמינה שקיל חד ויעיף חד, היינו טועים לומר שאותו שלקח ונתן את האפר בתוך המי חטאת הוא זה שצריך לערבו במים. כתב רחמנה ולקחו, כותב את התורה ולקחו בלשון רבים ללמד שהם קשירים בשני בני אדם. והיא כתב רחמנה, אם התורה הייתה כותבת את שניהם בלשון רבים ולקחו ונתנו, אבי ימין הייתי חושב דשק ליטרי ויהב יטרי, היינו סבורים לומר שאותם השניים שלקחו ונתנו את האפר בתוך מי החטאת, הם אלה שצריכים לערבו במים. כתב רחמנה ולקחו ונתן, ואפילו שק ליטרי ויהב חד. אפילו לוקחים שניים, אחד יכול לתת. ומביאה הגמרא מקור להלכה שטבול יום כשר להזעת מי חטאת. נאמר בפסוק ויזה הטהור על הטמא, והמילה הטהור מיותרת, שאף אם לא יפרש הכתוב שעל המזה להיות טהור, היינו יומדים את ההלכה הזו, שהרי כתוב שהפסוק קורא למים המטהרים מי חטאת, והקרבת חטאת צריכה שתעשה בטהרה. אם כן, למה נאמר טהור? אלא כוונת הכתוב טהור, שהמזה הוא טהור לדבר אחד, מכלל משמע שהוא טמא לדבר אחר, לימד על טבול יום שקשר בעזעת מי פרה, שטבול יום הרי הוא טהור למעשר וטמא לתרומה. שואל תוספות בדיבור המתחיל לימד, מדוע שתהיה אבה אמינה שהטבול יום פסול בעזעה שהוצרכו ללימוד שטבול יום קשר בעזעה, אם משום שהתורה קרא למים הללו מי חטאת, הרי עזעה אינה עבודה, שהרי מצינו שעזר קשר בעזעה, ואם כן מניין שהטבול יום פסול בעזעה, תרצים התוספות שהיה מקום לפסול טבול יום, מזה שמצינו שהקפידה התורה שאפילו הנחת אפר הפרה תהיה במקום טהור, כמו שנאמר, ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור. מוריי ורבותיי, אנו חותמים את לימוד דף עין ב' ממסכת יבמות עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מפני איזו עבירה היו ישראל שבמדבר נזופים? שאלה שנייה, טומטום ואנדרויגנוס האם מותרים בתרומה? שאלה שלישית, איזה הראל אין בו מייסות? שאלה רביעית, האם טבול יום מותר בפרה, במעשר ובתרומה? שאלה חמישית, האם אישה כשירה לקדש את מי החטאת? השאלה האחרונה, מי הוא רבי אלעזר האמורה ומי הוא רבי אלעזר התנה, כשמוזכר סתם רבי אלעזר בגמרא? אלה הם כאמור שש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף עין ב', שזה אתה סיימנו בסייעת הדשמיה את לימודו. אנו חותמים את שיעור דפינו היומי בעניין הדיומה. מחר בערב בסייעת הדשמיה ובעזרת השם יתברך, נר ראשון של חנוכה. במה מדליקים נרות חנוכה? מצווה מן המובחר להדליק נרות חנוכה בשמן זית זך ובפתילות של צמר גפן. מפני שאורם זך והוא זכר לנר המנורה שהדליקו בשמן זית. אבל גם כל השמנים והפתילות שאורם זך ואינו מהבהב כשירים להדלקה. וכן כאשר הנר שעושים משעבה, מחלב ומפרפין, הנר שנותן בו את השמן והפתילה צריך שיהיה מהודר משל מתכת או משל זכוכית, מצוחצח ונקי. נר של חרס אינו כשר להדלקה אלא פעם אחת בעוד שהוא חדש. ידליק בו פעם אחת נעשה מאוס ואינו כשר להדלקה למחרת. פתילה שידליק בלילה אחד מותר להדליק בה גם למחר, וכן הדין במותר השמן או בשיעורי נר השעבה והפרפין שמותר להשתמש בהם לנר חנוכה של מחר. מוריי ורבותיי, עד כאן שיעורנו בדף היומי להיום, יום שני כ"ג בכסלב תשע"ה, סיימנו בסייעתא דשמיא דף עין ב' ממסכת יבמות. אנחנו נשיב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי כ"ד בכסלב תשע"ה, עם דף עין ג' ממסכת יבמות. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע אורה ושמחה, ברכה וטובה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.